אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב לכל המאזינים של הפודקאסט, והפרק של היום הוא על אינטליגנציה רגשית. ובשביל לדבר על אינטליגנציה רגשית, בדרך כלל צריך את הצד הנשי. אז היום איתי בפרק היא אשתי היקרה לירז.
שלום, שלום, שבוע טוב.
פרק שני.
וואלה, נכון.
אולי אני אמשוך אותך לתוך הדבר הזה על בסיס שבועי ונדיח את טל.
וואי, וואי.
אבל באמת היום אנחנו ננסה לדבר ולהסביר את הקונספט הזה של אינטליגנציה רגשית. ואנחנו נעשה את זה על ידי זה שאנחנו נדבר על שלושה משקיעים שלנו, אריאל, איתי ויובל. כמובן שהשמות בדויים, לשמור על הפרטיות של המשקיעים, אבל האנשים אמיתיים מאוד. עכשיו, למה בעצם אני רוצה לספר דווקא עליהם? כי שלושתם מאוד דומים בהרבה מאוד פרמטרים. סכום ההשקעה שלהם זהה, האינטליגנציה שלהם היא זהה, אפילו תחום העיסוק שלהם, התעשייה שבהם נמצאים, היא זהה. אבל יש ביניהם דבר אחד שהוא מאוד מאוד שונה, שלמעשה יצר הבדל תהומי בתוצאות הכלכליות שלהם ברמת ההשקעה. ועל מה אני מדבר?
על מה אתה מדבר?
על אינטליגנציה רגשית.
אוקיי.
עכשיו, מה זה בעצם אינטליגנציה רגשית? זה מילה מפוצצת, איזה קונספט מגניב כזה, buzzword, מה זה בעצם? אז אינטליגנציה רגשית זה בעצם היכולת, או המיומנות של בן אדם, לזהות, להעריך ולנהל את הרגשות שלו, ואת הרגשות של האדם שמולו. עכשיו, ההגדרה די קלה, בפרקטיקה זה הרבה יותר מורכב. עכשיו, מה שאני רוצה היום בפרק הזה להדגים, זה איך אנחנו מתמודדים עם רגשות, כמו תאוות בצע, פחד, הרצון להצליח, ונראה לי שאת יכולה גם להתחבר לזה, וזה הרבה פחד של הרבה אנשים, זה הפחד מלהיכשל.
חד משמעית.
ואיך כשאנחנו במצב רוח מסוים, לא משנה מה העובדות שיראו לנו, אנחנו תמיד נראה את מה שאנחנו מרגישים.
נכון.
וזה הסיפור, ואם המאזינים יצליחו להבין פה את הקונספט הזה, ולהצליח לזהות את זה על עצמם, אז מה שנקרא, יש לנו חלק בעולם הבא.
לפי מה שאני מבינה, אתה צריך לדאוג שאני תמיד אהיה במצב רוח טוב.
נכון.
כדי להשיג את התוצאות הכי טובות, שאני לא ככה אתפך על להתפנית עכשיו, ולא בא לי לעשות דברים.
בדיוק. אני צריך שאני במצב רוח הנכון. לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, אבל במצב רוח הנכון.
מצוין לנו.
אז בואי נתחיל בסיפור הראשון.
אוקיי.
אז הסיפור הראשון שלנו מתחיל עם אריאל. והוא למעשה מדבר על תאוות בצע. אז בוא נתן קצת רקע על אריאל. אריאל הוא איש עסקים, בוא נגיד שכל מי שיכיר אותו יגיד שהוא מצליח, אפילו את יכולה להגיד, להעיד עליו שהוא די מצליח בתחום שלו, אבל אריאל לא ממש מבין בעולמות של ההשקעה, ובטוח שהוא לא מבין בנדל"ן אמריקאי. ואני ואריאל מכירים הרבה הרבה שנים, ובגלל שאנחנו מכירים הרבה שנים, הוא מרגיש נוח מאוד לשתף אותי בכל מיני הצעות שהוא מקבל. ואני תמיד מתבדח איתו, כל פעם שהוא מביא לי הצעה של מתחרה, אני אומר לו, הכל טוב, אני לא נעלב. ואז הוא מתחיל להתנצל וזה, אבל הוא מביא לי הצעות מדי פעם, ופעם אחת הוא קיבל איזושהי הצעה סופר סופר אטרקטיבית בטקסס, ואם אני, מה שנקרא, יודע על האמת שאני מסתכל על ההצעה לפעם הראשונה, המספרים באמת נראו מדהים. הם נראו כל כך מדהים, שהתחלתי קצת לחשוד. מכירת המשפט, אם זה נשמע יותר מדי טוב, כנראה שזה באמת זה. ובאמת, אמרתי, אולי יש פה איזה משהו שלא מייצג את המציאות. ואחרי שעברתי לדברים, ביקשתי מאריאל, שלחתי אותו מה שנקרא עם רשימת קניות לחברה שממנה הוא קיבל את ההשקעה, ביקשתי ממנו את המודל של האקסל, את הפרטים של הנכס ועוד כל מיני דברים שאנחנו צריכים כדי לבצע איזשהו חיתום ראשוני. ואז דיברתי עם צ'אד, מה שאני עושה כל הזמן, ואמרתי לו בוא נקפוץ לזום קצר, נעשה איזה בדיקה קטנה, ובחנו את הדברים. ואחרי כמה ימים, אריאל מתקשר אליי ואומר לי, נו, עסקה פגז, נכון? ואני אומר לו, את האמת? מה ששלחו לך זה פנטזיה. עכשיו, האמריקאים קוראים לזה באנגלית wishful thinking. זאת אומרת, משהו שהוא רצוי, אבל מצוי לא בטוח שהוא יהיה. והוא כמובן מכירה אותו עם האנרגיות, האמוציות. אז אומר לי, מה? מה זאת אומרת? ואז אני מתחיל להסביר לו שהמשפט המפורסם, האקסל סופג הכל, ההנחות שלהם מאוד 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 שפתניות.
זה לא מה שהוא רצה לשמוע.
לא בטוח שהוא רצה לשמוע את זה. והם בונים על זה שכנראה בן אדם ממוצע לא ידע לעשות את הבדיקות, לא מכיר את המקום, לא מכיר את המעסיקים וכו' וכו' וכו'. ואז כמו שאת אומרת, הוא לא אוהב לשמוע את זה, והוא קוטע אותי באמצע, והוא אומר לי, תשמע טוב, גם אם אני עושה הנחה, מה שאתה אומר אני זורם איתך, אבל אני מוריד 20%, אני מגלח 20% ממה שהם אמרו, עדיין המספרים פגז. ואני מקשיב, ואני מסביר לו, שהם ניפחו את המספרים. והם ניפחו את המספרים כדי להכניס את אריאל למצב מנטלי של תאוות בצע. וזה הכי טבעי בעולם. אני הייתי שם, את היית שם, כל בן אדם שיעשו לו את המניפולציה הזאת, יהיה שם. והם יודעים שזה מה שבן אדם חושב. בפועל, מה שהם מראים לו, שהוא רווח בטוח, יהיה ברמת ודאות מאוד מאוד גבוהה, הפסד קטסטרופלי. עכשיו זה קורה לי המון, 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 המון. רק לאחרונה כשלחו לי כתבה על איזה חברה, שאני לפני 3 שנים אמרתי שיהיה שם בעיה, את זוכרת?
זוכרת.
וכולם אמרו לי, אז אתה לא יודע לפרגן, אתה נביא זעם, אתה פה, אתה שם. לצערי הרב, זה כבר הפעם האינספור שאני רואה חברות שעושות את הטעויות האלה ומזהה אותן, לא בגלל שאני איזה גאון או איזה עילוי, אלא בגלל שאני עושה. ואני חי את העולם הזה, ולי קל לזהות בולשיט מקילומטר כשאני מריח אותו, כמו של עורך דין, יהיה קל לזהות חוזה מאוד מאוד לא תקין. ואז אני אומר לו על ההפסד, ואז הוא אומר לי, נו בסדר רואי, הוא כאילו מבטל אותי כזה, ואומר לי, אתה בסך הכל לא רוצה שאני אשקיע שם, אלא אתה רוצה שאני אשקיע אצלך. המשפט הזה מוכר לך? שמעת אותו? כל פעם שאנחנו אומרים על עסקה שהיא קצת בעייתית, אז אנחנו לא רוצים שנשקיע שם. ואז בציניות שאופיינית לי, אמרתי לו, תודה לך על הקרדיט. ואז אמרתי לו, יש לי הצעה בשבילך. אני נותן לך רשות לא להשקיע אצלי בשום דבר. למעשה באותו זמן גם לא היה לנו מה למכור לו, אז לא הבנתי את הטיעון, אבל אמרתי לו, אל תשקיע אצלי. אבל אני מבקש ממך, בגלל שאנחנו מכירים הרבה שנים, אל תשקיע גם בפרויקט הזה. אמרתי לו, אני לא רוצה להיות במצב שאני מגלה שהפסד את הכסף, וזה יהיה משהו שהוא מאוד 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 עצוב עבורי, ואז אני אצטרך גם אולי לבוא ולפעול בסיטואציות שאני פחות אוהב אותן. ואז הוא איזה, זרק לי איזה משהו, אני לא זוכר כבר, זה היה לפני כמה שנים, והשיחה הסתיימה. Long story short, לפני חצי שנה, הפרויקט שהוא השקיע בו, קרס.
כן, השקיע בו.
הוא כן השקיע בו, זה היה די צפוי שהוא השקיע בו, והוא גילח כמעט את כל ההשקעה שלו, את כל הקרן. עכשיו, אני שמעתי על זה ממשקיע אחר לחלוטין, אבל זכרתי את ההשקעה וזכרתי את הסיפור, ולא אמרתי לו כלום, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי גם להגיד פה, כשאני שומע על השקעות שנופלות, אין לי שום שמחה לעד ואת עדה לזה.
כן.
בעיקר, המחשבה הראשונה היא...
ההפך, אני חושבת.
בדיוק. המחשבה הראשונה היא על המשקיעים. משקיעים ששמו את הכסף שלהם, ואת היותר חשוב מזה, אני תמיד אומר, את האמון שלהם בחברות, וזה בסדר למשל שעסקה תשתבש, כי זה השקעות, זה לא בסדר שחברות מציגות מצגי שווא, ועושות כל מיני מניפולציות כדי לשווק, ואני... מאוד מאוד נעצבתי, ואז הגיעה ההבנה אצלי, שלא משנה מה אני אעשה, יהיו אנשים שיתעקשו לתקוע מקלות בגלגלים של ההצלחה שלהם, ולהרוס לעצמם. אריאל ידע מה הוא צריך לעשות,
כן.
אבל התאוות בצע הזאת, על המספרים שהם פגז,
כן.
עברו אותו, וגרמו לו להיכנס להשקעה החדשה, להשקעה שאנחנו מבינים עכשיו שהייתה הרסנית, או לפחות אנחנו מבינים מה שנקרא, זה הוכח שהיא הרסנית, כי ידענו שהיא תהיה לא וואו. אז זה הסיפור הראשון על תאוות בצע. אז אם אתם רואים מספרים מדהימים, ויש לכם את מה שנקרא במרכאות, המלאך השומר הזה, שבא ואומר לכם, חבר'ה, רגע, שנייה אחת זהירות, והוא מבסס את זה על עובדות, בסדר? ואני מדייק את זה, כי יש כאלה שתמיד יגידו לך,
לא להיכנס אל ההשקעה.
בדיוק. אז מבססים את זה, ואנשי מקצוע, שימו לב שתאוות הבצע לא מטשטשת אתכם. אז הסיפור השני, מוכנה?
מוכנה.
יאללה. סיפור השני, אנחנו רוצים להראות איזה הבדל מייצרת תגובה רגשית מאוזנת לעומת היסטריה. עכשיו, גם איתי וגם יובל רצו להשקיע במולטי פמילי. לא כי עניין אותם נדלן או ארצות הברית או מולטי פמילי, זה הדבר הכי טוב שהם שמעו עליו, אלא כי הם רצו לייצר שתי תוצאות. אחת, להשביח את ההון שלהם לאורך זמן, ושתיים, לייצר הכנסה רבעונית שנתית קבועה ככל ניתן.
לגיטימי.
לגמרי לגיטימי, זה דרך אגב מה שאנחנו גם עושים, אני ואת. חד
משמעית.
אז מה קשור אינטליגנציה רגשית פה?
כן.
לכאורה אין קשר. בתיאוריה, נכון, השקעות זה רק עניין של סיכון וסיכוי, מספרים, אקסל, איזה דף כזה שמראה פלוסים בצד אחד, מינוסים בצד שני.
כן.
אבל בפרקטיקה, אנחנו יודעים שרגשות משחקים תפקיד ותפקיד משמעותי מאוד. באחד הפרויקטים שלנו היה עיכוב. גם איתי וגם יובל קיבלו בדיוק את אותו העדכון, אותו טקסט, אותם מילים באותו זמן. בזמן שיובל הייתה מודאגת באופן הגיוני, איתי נכנס לפאניקה. עכשיו, מה זה באופן הגיוני? זה לגיטימי שמשקיע שיקבל הודעה על עיכובים, יהיה מוטרד.
נכון.
לגמרי טבעי, זה בסופו של דבר הכסף שלו, תוכנית עסקית מתעכבת, אבל האופן ההגיוני הוא, שיובל דיברה איתי ואמרה לי, רואי, מה קורה? מה גרם לזה? אתה מאמין בפרויקט? אני מודאגת. אחד הדברים שאני הכי אוהב אצל משקיעים, והכי מעריך אצל משקיעים, זה שמשתפים אותי ושואלים אותי שאלות. אני הכי לא מעריך משקיעים שלא מדברים איתי, ומאחורי הגב שלי הולכים ומפתחים תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות, ומנפחים איזשהו סיפור. אז נחזור ליובל. יובל שאלה אותי את המאמין בפרויקט, ושיתפה אותי שהיא מודאגת. ואני עניתי לה. אני גם, לא רק שאני מאמין בפרויקט, אני גם מושקע בו. ואני מאוד מאוד מאמין שהדבר הזה הוא עיכוב זמני.
זה פתיר.
אנחנו נצא ממנו, ואנחנו נצא ממנו לדעתי כשידענו על העליונה. עכשיו, גם איתי התקשר אליי. אבל איתי לא אמר שהוא מודאג. איתי ישר התחיל לצרוח. עכשיו, פה, בשלב הזה אני לא מאפשר בדרך כלל שיח כזה. אבל החלתי את זה כי הבנתי שזה לא משהו אישי. זה איזושהי פאניקה. והוא התחיל לצרוח עליי שהוא לא מוכן לשום מהמורות בדרך, ולא לשום עיכובים. הוא רוצה את סיפור דיסני, כמו שאני מגדיר אותו, שהכל עובד חלק, הכל מנגן, וכרגע לא משנה מה, הוא רוצה לצאת מההשקעה. עכשיו, בשלב הזה אני מנסה פעם אחת להסביר, ואני אמרתי לו שלדעתי הוא הולך להצטער על ההחלטה שלו, וזו החלטה שלו, כי אני לא רוצה בן אדם כזה, בסטרס כזה ובפניקה כזאת בעסקה, והוא המשיך להתעקש. בשלב הזה אני קניתי אותו החוצה, אני לא חייב לקנות אף משקיע החוצה, אבל שוב, משקיע כזה שנכנס לסטרס כזה, ומדבר בצורה כזאת,
כן.
אני לא מעוניין שיהיה אצלי בקהילה, וקניתי אותו החוצה. למה? כי אני מאמין שהעסקה הזאת היא עסקה נהדרת למרות העיכוב. באותו שלב שקניתי אותו. בסופו של תהליך, נעשה פאסט פורוורד שנה ושלושה חודשים, אחר כך, כל המשקיעים, כולל אני, כולל יובל, עשו פי שלוש על הכסף.
וואו.
את יודעת כמה איתי הרוויח? תני ניחוש.
אני נראה לי שהוא לא
הרוויח. איתי לא הרוויח כלום. עכשיו, מן הסתם הוא מכיר את האנשים שהשקיעו בהשקעה, כי אנחנו, בגדול, רוב המשקיעים שלנו מכירים אחד את השני. אז הוא התקשר אליי אחרי שהוא שמע את העדכון על המחירה, ואתה יודעת מה הוא שאל אותי? תגיד, רואי, יש מצב שאני יכול לקבל בחזרה את הפוזיציה של ההשקעה? אין לי בעיה להחזיר לכם את הכסף. עכשיו, אני באמת לא מבין איך יש לו בעיה לתת לי 400 אלף דולר, ולקבל חזרה מיד 1.2 מיליון דולר. דיל קרוקודיל, היית עושה את הדיל הזה?
אולי.
אז מה באמת ראינו פה? וזה משהו שאנחנו רואים כל הזמן, ולצערי הרב רואים את זה הרבה מאוד עם משקיעים של סכומים קטנים, של 50-75 אלף דולר. ראינו פה שני אנשים שקיבלו בדיוק את אותם נתונים, בדיוק את אותן עובדות. שניהם השקיעו על בסיס אותה תוכנית. אבל מה לעשות שהתוכנית קצת זזה הצידה? היא השתבשה. התגובות שלהן לשיבוש היו מאוד מאוד שונות.
כן.
אחת, החליטה להתגבר על הנוחות הזמנית, להכין את אי הוודאות ולהמשיך. השני, ניקח את האנלוגיה של הילדים, רקה ברגליים, צרח כמו ילד שנשכב בטנטרום על הרצפה, עד שאני אקבל את מה שאני רוצה. עכשיו, אני רוצה שננסה לפרק את המונח הזה, של אינטליגנציה רגשית, בכל מה שקשור להשקעות, בכלל, ולמולטי פמילי בפרט. בסדר? והדבר הראשון זה, לאהוב את האני העתידי שלנו. מה זה אומר? לפני כמה שבועות פגשתי משקיע, שמאוד מאוד התלהב, ורצה להשקיע אצלי סכום יחסית גבוה. שאלה ראשונה שאלתי אותו, זה איזה אחוז, הסכום הזה, מהווה מסך ההשקעות שלך? ישר הוא הגיב לי בתוקפלות כזאת, מה אכפת לך?
הוא נלחץ.
בדיוק. עכשיו, זה מראה על אינטליגנציה רגשית נמוכה. לכל אחד מאיתנו יש את האני העכשווי ואת האני העתידי. למשל, רוב האנשים, ויכול להיות שגם את ביניהם,
כן.
לא מסוגלים לדמיין את עצמם בגיל 80. וגם אם מסוגלים, אין לנו אהבה גדולה לאיש הזה, הזקן, המקומד, שכנראה יהיה אנחנו בעוד כמה עשורים.
כן, זה לא נראה טוב.
עכשיו, זו הסיבה שאם יהיה קונפליקט כלשהו בין ההווה לעתיד, ההווה בדרך כלל ינצח. עכשיו, מה ההווה אוהב?
לבזבז את הכסף, לחיות את החיים.
יפה מאוד, ואוהב לחיות את החיים. ההווה אוהב לבזבז על צריכה. שיפוץ של הבית, מכונית חדשה, חופשה משפחתית בחור.
כן, כזה נרוצה.
בדיוק, הנעליים האלה, המעיל ההוא. עכשיו, למה זה חבל? כי אפשר לחיות חיים טובים בלי להתקלב. אבל גם לשמור את תקציב ההשקעות עבור האני העתידי שלנו, ולא רק האני העתידי שלנו, אלא עבור דורות ההמשך שלנו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, מה שאני ואת עושים,
כן.
עבור הילדים, עבור הנכדים, עבור הנינים, והמטרה שלנו זה פורטפוליו שימשך מאות שנים קדימה, ופשוט יקלקל את כל הדורות שלנו והשושלת שלנו קדימה. עכשיו, זה מאוד מאוד אמורפי מה שאמרתי עכשיו, וכולם רוצים את זה, אבל בוא נכניס שנייה קצת מספרים. שנבין קצת את הקונספט. העיקרון אומר שאם אנחנו ניקח 2 מיליון שקל, ובוא ניקח תשואה של 19% בשנה, אנחנו מדברים על 4 מיליון שקל ב-5 שנים, 8 מיליון שקל ב-10 שנים, 16 מיליון שקל ב-15 שנים, ופה זה מתחיל להיות מעניין, 32 מיליון שקל ב-20 שנה, ו-64 מיליון שקלים ב-25 שנה. שימי לב, הכפלה בסוף, רק 5 שנים, ואת מכפילה מ-32 ל-64. אבל כל הטוב הזה עובד רק בתנאי אחד, שאנחנו לא נמצאים במצב שזה כל הכסף שלנו.
כן.
כי אז החרדות והצורך הזה ליהנות כאן ועכשיו, יגרמו לנו לשבור את כל מהלך ההשקעה. אסור, בתכלית האיסור, שהאני העתידי ינסה לרמוס את האני העכשווי, כי אין לו סיכוי. האני העתידי תמיד יפסיד לאני העכשווי. העובד תמיד מנצח את העתיד. ולכן, משקיעים עם אינטליגנציה מלאכותית, משקיעים אצלנו 10-20% מההון שלהם, ומבינים שזה לטווח ארוך.
לא נוגעים בכסף.
בדיוק. ואנחנו תמיד אומרים, תסתכלו על זה כמו פנסיה אלטרנטיבית. כמו קרן השתלמות ארוכת טווח.
כן.
עכשיו, מי שבא ואומר, אני רוצה לעשות גם משהו שהוא נזיל, אנחנו אומרים לו, שים בין 10-20% במולטי פמילי, ואת יתרת ההשקעות שלך תעשה בהשקעות נזילות, שוק ההון וכל מיני כלים פיננסיים אחרים, אני לא מתכנן פיננסי, אבל שימו 10-20% מולטי פמילי, תשכחו מהכסף 15-20 שנה, ואני תמיד אומר לאנשים, תבואו, תנשקו אותי אחרי זה, אבל הם לא חייבים.
אני לא מסכימה לנשק.
הדבר השני, זה אמפתיה. בתור יזם, שאני מנתח הזדמנות השקעה, אני שואל את עצמי תמיד, איך מרגישים הדיירים בפרויקט? איך הם מרגישים עכשיו, כשהנכס הוא מה שנקרא מכוער עם בעיות?
סביר.
ואיך הם מרגישים אחרי שנבצע את השיפוץ? אם אני לא חושב שיהיה להם שינוי מהותי, זה לא סימן טוב. אני רוצה שכל מי שאני עובד איתו ומולו, ירגיש טוב משמעותית אחרי שנתחיל לעבוד ביחד. אני רוצה לבנות את ההצלחה שלי על יסודות איתנים של שיפור משמעותי. עכשיו, הרבה מאוד אנשים צינים כלפי האמירה הזאת. כי העולם הזה הוא עולם די קר. יאללה, אתה קונה את הבניין כדי לעשות כסף. אתה מדבר איתי כי אתה צריך את הכסף שלי. ואני תמיד אומר לאנשים, אנחנו לא כאלה, זה לא ה-DNA של החברה, ורק אחרי שנכנסים אליה מבינים את זה. אבל אני חושב שזו הסיבה שחשוב לי שהמשקיעים בוולורה לא יסתכלו עלינו רק כהשקעה פיננסית. ההצלחה שלנו היא התוצאה. אבל החיבור, הכימיה, או במילים אחרות, האמפתיה, הם אלו שמייצרים את התוצאה. ואני חושב שאנחנו עושים עבודה מדהימה בנושא הזה, לא מספיק, אבל אנחנו תמיד משתפרים, 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 ובסופו של דבר, אלה שבאמת מצליחים להיכנס להשקיע איתנו, רואים את זה ורואים את זה בענק. והציניות קצת משתנה באיזשהו אהה מומנט כזה של טעיתי לגביך.
נכון. אני יכולה לגלות שהרבה פעמים מה שחשבו עליך בהתחלה הוא לגמרי משתנה, אבל תוך זמן קצר מאוד, כשמכירים את הצד האמיתי שלך. ואני פה כדי להעיד שאתה...
אובייקטיבית.
אני אובייקטיבית.
אומנם זה העניין שלי, אבל אני אובייקטיבית.
אני פה כדי להעיד שאתה באמת עושה את הדברים האלה, ואתה מהלב, מה שנקרא, ורוצה לקרום לכולם את הרגשה הכי טובה שיכולה להיות.
לפעמים יותר מדי, יש כאלה שאומרים. לפעמים אני רוצה יותר מדי.
אתה רוצה יותר ממה שהם רוצים.
בדיוק, יותר ממה שהם רוצים. אז הדבר הבא זה מודעות עצמית. ואיזה נושא מטורף זה מודעות עצמית. הרבה מאוד פעמים אנשים יטשטשו את המודעות העצמית שיש להם כדי לקבל החלטה שלא משרתת אותם. ולמה אני מתכוון? אם אדם יודע שיש לו לב חלש, כמו המשקיע שלנו, שהוא לא מסוגל להתמודד עם האמורות בדרך, שהוא לא יכול להכיל לוודאות. בן אדם כזה צריך להיות במקום שרוב הכסף שלו מייצר תשואה יחסית גבוהה ביחס לסיכון שהוא יהיה מאוד מאוד נמוך. לכזה משקיע למשל, הייתי מעדיף להציע מודל השקעה שאנחנו קוראים לו פרף, או סוג של אגח שיכול להניב לו בעולמות של המולטי פמילי אצלנו למשל, תשואה של 7-8% קבוע עם ביטחונות שהן ביטחונות בשפע, שהופכים את הסיכוי שהוא לא יקבל את הכסף שלו בחזרה, לקלוש עד לא קיים.
זה מוריד לו את הסטרס.
בדיוק. לעומת זאת, זה מוריד לו את הסטרס, אבל הוא מגדר לו את התשואה שהוא יכול להרוויח, אבל בן אדם שרוצה ודאות,
כן.
יתאהב במודל הזה. לעומת זאת, המשקיעים האלה שרוצים לבנות הון, כמונו, שמסתכלים 20 שנה קדימה, ומבינים שהזמן עובד לטובתם, הם יוכלו לפזר אותו בין כמה השקעות, ולתת לה ריבית דריבית, מה שהצגתי במספרים מקודם, לעשות את העבודה שלה. הם יכולים להשקיע במודל של סיכון בינוני, עם תשואה דו ספרתית מכובדת. עכשיו, שמה יכולים להיות עיכובים ותקלות בשנתיים הראשונות, כי אנחנו עושים
מסקר. כמו שהיה ליובל.
נכון, כמו שהיה ליובל. ובסופו של דבר, בטווח של 5 שנים, אם אני מסתכל היסטורית על מה שקרה, עדיין לא היה מצב שלא החזרנו תשואות, שכמובן אסור לנו לפרסם למשקיעים שהם לא קשירים. אז אלה שרוצים פחות סיכון, שימו את הדבר הזה בפרף, במשהו שהוא 7-8% קבוע, ותחיו מזה. מי שאוהבים ויודעים להתמודד עם סיכון קצת יותר גבוה, לכו על השקעה הונית. מה שאל תעשו, זה תהיו עם חוסר מודעות עצמית, ותשכנעו את עצמכם שאתם, אין לכם בעיה עם סיכון, למרות שיש לכם, ואז שמשהו ישתבש, אתם תתנהגו כמו ילדים קטנים, כן. ותדרשו את הכסף. זה פחות מגניב. הדבר הבא, לבד זה מפחיד.
בגלל זה אתה עושה את הפודקאסט איתי ולא לבד?
בדיוק, לבד זה מפחיד מאוד. עכשיו, תמיד לבד זה יותר מפחיד מאשר ביחד. לא צריך להיות פסיכולוג למדעי האבולוציה, כדי להבין שבני אדם מפחדים לקבל החלטות לבד, והם מעדיפים לעשות את זה בקבוצה. אם יש לך שתי מסעדות, בסדר? אחת מול השנייה. אחת ריקה, אחת מלאה. את ממש רעבה. לאיזה מסעדה תחליטי ללכת?
למלאה, ברור.
למה?
כי אם יש בה כל כך הרבה אנשים, זה כנראה אומר שהיא טובה. טובה יותר מהשנייה.
או לא כל כך גרועה, נכון? אם רוב האנשים שם במסעדה הזאת ריקה, אז כנראה שהרוב יודע מה הוא עושה. עכשיו, זה לא מבטיח שהיא תהיה טובה.
נכון.
אבל סטטיסטית זה עדיף, וזה גם מרגיש יותר טוב, ואת אומרת, טוב, אני עם כולם.
נכון.
אני לא עשיתי את ההחלטה לבד. נכון, אבל אם תלכי למסעדה הריקה, זה ירגיש קצת פחות טוב אם היא תהיה באמת לא טובה. עכשיו, הסיבה הזאת, בין היתר, הסיבה שאנחנו השנה, ואני חושף את זה בפעם הראשונה בפודקאסט הזה עכשיו, הולכים לקיים אירועי משקיעים.
גם כדי להכיר אותי, זה גם אחת הסיבות.
בדיוק, הרבה אנשים שומעים אותי מדבר עלייך, אבל אף אחד לא ראה אותך, כמו...
זאת הסיבה האמיתית.
בדיוק, אבל גם כדי לפגוש אותך, אבל גם כדי לפגוש משקיעים אחרים. עכשיו, כשהמשקיעים שלנו, או משקיעים פוטנציאליים שרוצים להשקיע אצלנו, שיוזמנו לאירועים האלה, יכירו אנשים אחרים שגם משקיעים, בסדר? והם ישמעו על ההשקעות שלהם במקומות אחרים ואצלנו וכולי, הם יתחילו לקבל פרספקטיבה, ואני חושב שזה ימצב אותנו במקום די טוב בתוך הסקאלה הזאת של ההשקעות וכל החברות שנמצאות.
חושבת שהם יגלו שהם בחברה טובה.
בדיוק. הם יגלו שהם בחברה טובה, הם יגלו שביחס למצב היום ולחברות היום ולהשקעות היום, שלי יש די גישה רחבה לכל העולם הזה, אנחנו נמצאים במקום יחסית מאוד מאוד טוב. אז עוד על האירועים, בהמשך יש למה לחכות. הדבר הבא זה חרטה. סיבה נוספת שאנחנו הולכים לקיים את אירועי המשקיעים, זה תוכן נדיר. באירועים שאנחנו הולכים להקים ב-2024, אנחנו הולכים להזמין מומחים להשקעות, מומחי מיסים, מומחים לתכנון פיננסי, והמטרה זה לשתף את הקהל בתובנות, ברעיונות ובכלים שלרוב הם זמינים רק למשקיעים עם הרבה מאוד כסף. וכאן זה נוגע בעיקרון רגשי אחר. החשש שלנו מחרטה. אנחנו שונאים להתחרט כמעט יותר מכל דבר אחר.
כל כך נכון.
המטרה שלנו באירועים האלה היא לחשוף את הקהל שיוזמן לו האירועים האלה לאנשים, לכלים ולרעיונות הכי טובים, כדי באמת שהם יתחילו להבין ברמה הכי גבוהה מה הם עושים עם הכסף שלהם. ולא לסמוך על רועי, או כן. לרועי יש אינטרס, אז הוא אומר לי לבוא להשקיע פה ושם. עכשיו, כשאתם תבינו את החומר לבד, אתם גם תבינו בשאיפה כמה המוצר הזה שאתם מקבלים בוולורה הוא מוצר מדהים. אני אסיים בדבר הכי חשוב שהרבה מאוד אנשים לא מבינים. והרבה מאוד אנשים מפספסים, והרבה מאוד אנשים לא מכניסים לשיקול את הכובד של ההחלטה הזאת. והסעיף האחרון שאנחנו סכם איתו, הוא גם לא להחליט, זה להחליט. גם אי החלטה זאת החלטה. השקעות בכלל, מולטי פמילי בפרט, זה לא רק מספרים על אקסל. היה לי פעם משקיע, כל פעם, דיברתי עליו כבר בפרק אחר שלנו, בתחילת הדרך של הפודקאסט, כל פעם הוא היה בוחן עסקאות ולא משקיע. עכשיו, זה כבר נהיה תחביב שלו, אנחנו כבר עושים את זה, אני כבר הפכתי את זה לאיזשהו תחביב הלצה, מעביר את הזמן, ובשיחה האחרונה שלנו, הוא מדבר איתי וכולי, והראיתי לו על הנייר, שהוא הפסיד במצטבר, רווחים של כמעט 6.5 מיליון שקל, שהוא היה מייצר, אם היה משקיע, את הסכום הממוצע של משקיע, בארבע השקעות שאני הראיתי לו. 6.5 מיליון שקל שהוא לא עשה, ואני מדבר איתך פה על תוצאות אמת, לא על חיזוי, לא אם וכאשר, עסקאות שנסגרו, נמכרו, והוא בחן אותם והחליט לוותר עליהם. אגב, הוא תמיד מחליט לוותר. הוא תמיד יש איזה סיבה.
פטרן סדרתי.
הוא הבין את זה.
כן.
כי אם יש משהו שאי אפשר להתווכח איתו, זה עובדות. אבל הוא פחד מה שיקרה, אם תהיה השקעה שהוא יפסיד בה, ואז הוא יצטרך לספר על זה לאשתו. עכשיו, חשוב להבין, כי אתם לא רובוט, ואתם לא צ'אט GPT. וזה משהו שאני אומר, ואנשים מרימים גבה כשאני אומר את זה. לא כל השקעה נכונה לכל אחד. גם אם מדובר בהשקעה טובה. אתם בני אדם עם רגשות, ואתם צריכים א' להיות מודעים, וב' להבין את הרגשות שלכם במצבי השקעה, כדי שלא תתקעו מקלות בגלגלי ההצלחה של עצמכם. ברגע שבן אדם יבין מי הוא ומה הוא ואיך הוא פועל, וגם יקבל את התמיכה של הבת זוג או הבן זוג, אני תמיד אומרת שזה חובה לעשות את זה ביחד,
כן.
אז תהיה התאמה מדהימה בין המוצר לבין המשקיע. וזה ההתחלה והבסיס לכל דרך שאתם רוצים להתחיל השקעה. אז הפרק הזה הגיע לסיום.
כבר?
היה כיף. איך הזמן טס שנהנים.
לגמרי.
אני מאוד מאוד נהנה שאת איתי.
תודה.
ולעשות את זה ביחד. יש משהו באנרגיה הזאת שעובדת. בצורה לא רשמית, השקנו את אירועי ולורה.
חשפנו,
השקנו לשנת 2024. מי שצריך לדעת על האירועים יקבל את ההזמנות. את הולכת לנהל את כל הדבר הזה, אז שיהיה לך בהצלחה.
הנה, אתה חושף עוד דברים. חושף עוד דברים. בוא נסיים לפני שתחשוף את הכל.
אז אנחנו נסיים פה, ואני מקווה לראות חלק מהמאזינים שלנו באירועים שלנו, ושיהיה לכם שבוע מדהים ורק טוב. תודה לירז.
שבוע טוב.
ביי ביי, נתראה בפרק הבא.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.